שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו נקרא בעזרת השם את פרשת בראשית בשבת. לכן חשבתי שכדאי ללמוד משהו על פרשת בראשית. יש הרבה פירושים. אחד הפירושים החשובים שנכתבו במאה ה-19, פירושו של הרב מלבים. המלבים, פירושו פירוש מקיף, שאף על פי שנכתב בתקופה מאוחרת, מעמדו קרוב לפירושי הראשונים על התורה. יש לו הרבה הרחבות ולפעמים גם הערות של העמקה יתרה. נקרא, הפירוש עצמו נקרא התורה והמצווה, וההערות המעמיקות נקראות תורה אור. אז רציתי שנלמד משהו על המושג, על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נשאלת השאלה, מה המשמעות של הביטוי השמיים ומה פירוש הביטוי הארץ? אז אפשר לפרש את כל הפסוקים במובן הפיזי, וזה שמיים וארץ שלנו. אפשר לפרש במובן מטאפיזי, ויש לתורה ממדים שונים. אבל אנחנו ננסה להבין מהו הפשט, מהו הפשט של שמיים וארץ. הרי אם אנחנו מסתכלים על הרקיע הכחול שמעל ראשנו, אנחנו יודעים שאין שם שום דבר. זאת אומרת, אין שם משהו ממשי שאפשר להגיד, הנה פה זה השמיים, מכאן ואילך לך זה הארץ. אז על מה אנחנו מדברים? אגב, המלבים, לאורך כל פרשת בראשית, מגלה בקיאות עצומה בהתפתחות המדעית של ימיו. זאת אומרת, הוא יודע מה אמרו, מה ניוטון, מה גלילאו, מה קפלר, וגם הרשל וכולי, כמו כל ההתפתחות האסטרופיזיקאית, הוא מכיר אותה, והוא מכניס את זה גם בתוך הפירושים של התורה. למשל, הרי יש לנו מערכת השמש. מערכת השמש, המערכת שבתוכה אנחנו חיים, ועליה נאמר שני המאורות הגדולים. אנחנו יודעים היום שהכוכבים הם גדולים פי כמה וכמה מהשמש, יש מיליארדי מיליארדים של שמשות, אז מה זה שני המאורות הגדולים? זאת אומרת, התורה מלכתחילה לא דיברה על מעבר למערכת השמש. כל מה שלפני זה, התורה לא דיברה. למשל, זה דוגמה, התמודדות עם נתונים מדעיים. מה? מה? כן, נכון. האם כל התיאוריות האלה מחזיקות מים מבחינה מדעית? יש לי פקפוק, אבל זה לא משנה הרבה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו לא מחויבים לפרש את התורה לפי נתונים פיזיקליים שהיו ידועים לאבותינו לפני 1,000 שנה ושהשתנו. אנחנו יודעים היום שדברים השתנו. טוב, אז כאן רוצה לקרוא לכם קצת מההערה השנייה בתור האור על הביטוי שמיים. מה שכתבו הרמב"ן והמקובלים שנכלל בשם שמיים וארץ גם עולם האצילות. כלומר, שמיים וארץ, יש גם שמיים וארץ למעלה.
מה ארץ הקבלה אצל
הרמב"ן? כן, הוא היה מאוד שייך לקבלה. אנחנו גם נראה את זה. אז אומר, מה שכתבו הרמב"ן והמקובלים שנכלל בשם שמיים וארץ גם עולם האצילות, יש לו מקום, אבל לא לפי פשט הפשוט. כי כפי הפשוט שבו נקרא התורה בשם המון פדגוג, לא הודיע לנו מנסתרות הבריאה שום דבר, ולא דבר רק מן העולמות הידועים לכל. וכמו שנבהר עוד, שהתורה לא באה ללמד אותנו ענייני התכונה, כלומר אסטרונומיה וחוכמת הטבע, כמה כוכבים ושמשות ברא, וענייני מהלכם ותקופותיהם וכישורם זה בזה, וכן לא מענייני צבאות המלאכים והשרפים. כן, הרי אין לנו במעשה בראשית שום תיאור של כיצד נבראו המלאכים. המדרשים אומרים, אבל בפשט זה לא כתוב. יותר, ויתר גנזיו וצפונותיו שנמסרו לנביאים בעל פה ונשארו בסוד השם לרעיו שקיבלו איש מפי איש. אבל, כלומר, אם אנחנו לוקחים בפשט, לא כתוב פה לא על ספירות, לא על עולם האצילות, לא על המלאכים. כל זה משאירים לבית המדרש של הנביאים. הנביאים מדברים על זה, יש להם מסורות. אבל לפי דרך הנסתר דיבר בשני פנים. כלומר, אבל אם אנחנו הולכים לפי הנסתר, אנחנו רואים שהתורה מלכתחילה מדברת בלשון כפולה. ויש תפוחי זהב במשקיות כסף, אשר בם נבוא בסוד השם לבאר כל תעלומה. מה זאת אומרת תפוחי זהב במשקיות כסף? זה פסוק בספר משלי, מבואר במורה נבוכים, שתפוחי זהב, אם שמים אותם במשקיות של כסף, משקיות זה רשתות. רשת מכסף, אם אני מסתכל מרחוק, אני רואה בתוכה תפוחים, אבל תפוחים מכסף. אם אני מתקרב לחורים שבתוך הרשת, אז אני כבר רואה שזה תפוחי זהב. במילים אחרות, אומר הרמב״ם, זה מלמד אותנו שכאשר מלמדים דברים עמוקים בתורה, צריך ללמד באופן שיש רווח להמון הפשוט, אבל הוא רואה בזה ערך גדול, כמו שתפוחי כסף הם בעלי ערך. אבל ליחידי הסגולה המעמיקים זה יתגלה כתפוחי זהב, יש עומק לפנים מן העומק. אז כך גם אומר המלבין פה, וידוע שיש שמיים וארץ בכל עולם. מה מתכוון יש שמיים וארץ בכל עולם? למשל, אפשר לראות בניין רב קומות. הרצפה של אחת הקומות היא התקרה של הקומה התחתונה. אז זאת אומרת, אף על פי שיש משהו שהוא שמיים עבור האחד, הוא ארץ בשביל מישהו אחר. אז יש שמיים וארץ בכל עולם. למשל, בעולם המלאכים. איפה השמיים והארץ בעולם המלאכים? הנה, השמיים שלהם הוא עולם הכיסא. כיסא הכבוד, זה השמיים שלהם. והארץ שלהם הוא עולם האופנים. והוא מקרא מלא במרכבת יחזקאל, שהחיות שראה הם בעולם המלאכים, כמו שכתבתי בפירושי שם. ואמר, וערי החיות, והנה אופן אחד בארץ, ושם הוא והיא נשאה מעל הארץ, שהארץ הוא עולם הגלגלים, ושם הוא דמות על ראשי החיה, רקיע הוא עולם הכיסא. וכמו שכתוב, הוא ממעל הרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ועל כן, כשאנו מדברים בדרך הפשט בעולם התחתון, הארץ הוא ארץ שלנו. והשמיים יתחילו מן מקום העננים ולמעלה. כן, צריך להגיד, נשים איזשהו מקום לשמיים. אז בעל העננים, זה השמיים. וכשאנו מדברים בעולם האצילות, ומתחילים מלמעלה למטה, הארץ שם הוא מידת מלכות, והשמיים הם למעלה, וכמו שכתוב בספר הבהיר. ומנעלי דשמיים, שם שכתוב, דשמיים, הם הקדוש ברוך הוא שנאמר, ואתה תשמע השמיים, וכשגילתה התורה לנו מעשה בראשית בשמיים וארץ שלנו, ידענו שכן היו בשמיים וארץ של כל עולם ועולם. כלומר, בעצם פשט הכתוב מדבר על שמיים וארץ הפיזיקליים שלנו, אבל בשביל מה זה כתוב? לא כדי ללמד אותנו פיזיקה, כי זה אפשר ללמוד במעבדה, אלא זה כדי ללמד אותנו איך נראים בדרך משל העולמות העליונים, שגם שם יש שמיים וארץ. אגב, גם הרמב״ם אומר את זה, שמה שכתוב, לעולם יושו ארץ, הכוונה עולם הבא, שהוא הארץ העליונה. וכן, מה שכתוב, שהארץ הייתה תוהו ובוהו. כן היה, בכל עולם, וגם בעולם האצילות, כנודע מסוד שבירת הכלים. זאת אומרת, מה שכתוב, ארץ תוהו ובוהו, מבחינה פיזיקלית, היה פה בלגן, שום דבר לא היה מסודר, זה נכון, וגם לא היה מסודר למעלה, שבירת הכלים של האריזה. ולא זו בלבד, אלא שבמה שכתב בראשית ברא אלוהים, הודיע לנו גם סוד הצמצום. כן, שאלת אם יש לו קשר לקבלה. אז זהו, יש לו. כן, כלומר, גילתה לנו התורה גם סוד הצמצום, שהוא הראשית האמיתי בבריאת העולם, וגילה הוא השם למשה. איפה הקדוש ברוך הוא גילה למשה את סוד הצמצום? יודעים איפה? מה? לא. ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרת הצור? מקום עגול בתוך הסלע. אז שם הגילה לו סוד הצמצום. מה זה סוד הצמצום? שכביכול יש כמין ספירה ריקה בתוך האינסוף, ושם המקום של העולם. אז כמו במה שאמר לו, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, כמו שכתבתי בפירושי שם. והוא כמו שכתוב בזוהר, ברש אורמנותא דמלכא גליף גליפי בתירו אילה בוצינא דקרדינותא נפיק גוסתים דיסטימי מרזד אינסוף קוטרה בגולמה נעיץ בעזקה. זה בארמית, לכן זה פשוט, כי ארמית זה כדי שיבינו. אז לא, לא הייתי עכשיו לפרטים של דברי הזוהר, אבל הוא אומר, כל מה שכתוב בזוהר, כתוב גם בתורה. הוא פירש הרב חיים ויטל בעץ חיים בהתחלתו, שתחילת הכל היה במציאות אור פשוט ונקרא אור אינסוף, ולא היה שום חלל ושום אוויר פנוי, וכשעלה ברצונו להציל ולברוא וכו', צמצם את עצמו באמצע האור שלו בנקודת המרכז, ונעשה חלל עגול שהוא המקום לכל העולמות אשר עשה. ופירושו, כי להבין איך יצאו העולמות שיש להם גבול ותכלית, מעט האינסוף והבלתי בעל תכלית, בעל כוח, בעל כורחו של לברוא העולמות שיער את עצמו בדרך מוגבל, ושיער כל העולמות שיהיו מוגבלים ושיתקוממו במקום, וזה היה ראשית הגבול והמקום של כל העולמות שנמצא בחוכמתו יתברך הבלתי בעל התכלית, באותו צד שפנה אל העולם שהוא בעל תכלית. והחלל הזה נקרא בלשון התורה, נקרא הצור. נקר הוא חלל העגול שבו נמצא כל היצור, והוא צור העולמים. ובזה שתראה, עכשיו כל זה כתוב בפרשת כתיסה, והוא אומר שזה כתוב בפרשת בראשית. איפה כתוב בפרשת בראשית? ובזה תראה שפועל ברא שהסכימו כולם שהונח בעצם על הבריאה הראשונה שהיה יש מאין, עיקר הנחתו מעניין וברת לך שם. זאת אומרת, וברת לך שם תפנה. בראשית ברא, בהתחלה פינה, פינה מקום. אז זה סוד הצמצום של המקובלים. במילה אחת התורה אומרת את כל השער הראשון של העץ חיים. וברא את הן בחורבותיו, שהוא עושה מקום פנוי, שלהוציא הבריאה יש מאין, עשה מקום פנוי, שהוא נקרא הצור, שבו יעמדו כל העולמות, שזה על ידי שסילק אורו מן המקום ההוא, כדי שלא יחזור להיות אינסוף כבת יחידה. והמליצה שסילק ממחשבתו עניין עצמותו, שהוא אינסוף לברוא העולמות, שיש להם סוף ונגבלים בגבול ונתפסים במקום. ובזה נעשה הראשית, שהוא המקום הגבול של העולמות. אז מה הפירוש המילה ראשית? גבול. אז בראשית ברא. איך הוא עשה את הראשית? על ידי שפינה. זה הפירוש של המלבין. ושם בעץ חיים כתוב שמתחילה היה הכל אור אינסוף, ולא היה לא בחינת ראש ולא בחינת סוף. ועניין הצמצום הזה הוא, בשביל מה לעשות צמצום? טוב, אז זה כאן הוא נכנס לסוגיה יותר מעמיקה, לגלות שורש הדינים, לתת מידת הדין אחר כך בעולמות, וכוח ההוא נקרא בוצינה דקרדינותה, ורצה לומר, כי מצד החסד דרכו להשפיע ולהעיר אורו. ואז היה הכל אור אינסוף, ולא היה אפשרות לעולמות שהם בעלי גבול. והוכרח לצמצם האור ולתת לו מידה וגבול ולהמעיטו, לפי מה שיוכל כל עולם לסבול. והגבלה זו נעשה בשם אלוהים, שהוא מידת הדין. עכשיו הוא מסביר את המילה השלישית. בראשית עשה גבול, בראשית זה גבול. ברא על ידי שהוא פינה. לפנות זה מידת הדין, כן? זה להגביל, אלוהים. בראשית ברא אלוהים. שעל זה אמר בראשית ברא אלוהים, שבמקום הראשית, והוא המקום אשר גיבל ומדד וקצב, שבו עמדו העולמות שהוא הנקרא ראשית, כי האינסוף אין לו ראש וסוף, שם על ידי גילוי מידת הדין ושם אלוהים המודד ונותן גבול וצמצום, ברא, היינו שהניח מקום פנוי שבו יעמדו שמיים וארץ של כל עולם. ולפי זה, מה שאנו אומרים שברא יש מאין, הביטוי יש מאין הוא לא נכון לפי זה, אלא זה עין מיש, נכון? הוא לפי השגתנו, אבל לפי האמת ברא עין מיש, כי הוא היש האמיתי הנמצא, מחויב המציאות, ופינה מקום לעולמות שהם אפשרי המציאות, שהם עין בערכו. כן, לעומת האינסוף, כל מה שאפשרי המציאות הוא כלום, לעומת מה שמחויב המציאות. וכל זה עשה להראות טובו והשגחתו על ברואיו, שהם שפלים וכעין בערכו. וזה פירוש מה שאמר במקום גדולתו, מה שאמרו, במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שסילוק אורו יכונה בשם גאווה, כדרך המתגאה שמסתיר פניו מן השפל ממנו. אבל זה היה כדי שימצאו העולמות שפלים בערכו, והוא מראה ענוותנותו, שמשגיח ושוכן ביניהם. זה הפירוש הפשוט על דרך הנסתר, פשוט על דרך הנסתר, של בראשית ברא אלוהים של המלבין. אם יש לכם עוד קצת זמן...
ממש
עצחיים כאילו... כן, פשוט הוא הולך לפי העצחיים, הוא מסביר לך שזה כתוב בתורה. אגב, הרב אשכנזי, זכרונו לברכה, היה תמיד אומר, זה שיש לנו יותר ספרים, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים. אלא בגלל שאנחנו פחות חכמים, אז אנחנו צריכים ספרים להסביר. אבל הקדמונים לא צריכים ספרים. זה היה כתוב בשלוש מילים בתורה. כל מה שהארי מבאר, זה כתוב שם.
זה הכל בפירוש
התחתון? זה בתורה אור. זה יש לו, הנה אתה רואה פה, זה התורה והמצווה למעלה, למטה התורה אור. אז לא תמיד הוא עושה את זה, אבל לפעמים ככה יש לו איזו השתלחות כזאת, בא לו. כן, אז הוא מסביר את זה. וטוב, אז כמובן שהוא אומר את זה בצורה ממש מקובצת, כי לא דורשים במעשה בראשית ברבים, אלא רק לתת איזשהו מושג. אגב, תמיד בניתוק גם כן היה אומר, דבר שהוא פשוט ומובן עבור ילד יהודי, קשה להבנה עבור אפלטון, גדול הפילוסופי. הוא לא מבין מה זה יש מאין, והיהודי הפשוט מבין מה זה יש מאין. כן, זה משהו. זה גם בפרשה של המפגש בין יעקב לבין רועה לבן, רועה ארם נהריים. אז הוא אומר להם, אחי, מאין אתם? אתם באים יש מאין. אומרים, לא, אנחנו באים מחרון אפו של עולם, מחרן אנחנו. ואנחנו באים מעולם שכל כולו חרון אף. אז הוא אומר, אם זה ככה, אתם לא מבינים כלום. האם שמעתם על לבן בן נחור? כלומר, אולי אתם שמעתם על המשפחה של אברהם? השלום לא, אמרו שלום. אז הבנתם שיש דבר כזה שלום בעולם. אז הנה, אפשר להתחיל להמשיך עם רחל. אז זה ההבחנה הזאת, שיש דברים שהם עבורנו פשוטים שבפשוטים, ועבור אומות העולם יש להם קושי להבין. עכשיו, למה זה ככה? בגלל שלנו נגלה הדבר. אלמלא שנגלה לנו, לא היינו יודעים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חריבה למתור המצור, שנאמר, אדוני, חפץ מן צדקו, אני תורה בידי.